בין א', אלול תשמ"א, פחות או יותר, כלומר, כאן, אני חושב, לא, זאת אומרת, תשמ"ם, אלול תשמ"ם, עברו כמה שנים מאז. השיעור הראשון שנתתי כאברך בישיבה, היה השיעור שעכשיו אני מלמד. כמובן, עם שינויים, אז ככה, אני כל פעם שאני מגיע אליו, אני מתרגש, ואם תהיו ילדים טובים, אספר לכם סיפור בסוף. על השיעור הזה שלימד אותי גם איך, משהו על איך מלמדים, משהו מאוד דרמטי, אבל זה ככה לסוף. האיגרת שאנחנו נלמד היום מטבע הדברים, הפכה, היא כמובן קשורה ליום, לתקופה שאנחנו נמצאים בה, והיא הפכה לימים להיות ההקדמה לספר אורות התשובה. הרב דרוקמן, שהוציא הוצאה חדשה, צהובה את, בזמנו, את ספר אורות התשובה, שם אותה ככותרת, בראש הספר, למרות שהיא... סליחה, היא לא חלק מספר אורות התשובה. תכף נגיד משהו על ספר אורות התשובה, אלא היא האיגרת שבה הרב קוק כותב לרב חרלאפ, לאחד מבחירי תלמידיו, את התוכנית לכתוב את ספר אורות התשובה. כן? מה התוכנית? ולכן מאוד מאוד הגיוני שהיא תהיה גם המבוא, שהיא תהיה גם התודפס בהוצאות של ספר אורות התשובה. צריך לזכור שספר אורות התשובה שלפנינו הוא ספר שהרב קוק כתב... כשאנחנו רואים שזה ספר של הרב קוק, אז יש פה שני מובנים שונים לשלושת הפרקים הראשונים ולכל הפרקים האחרונים. את שלושת הפרקים הראשונים הרב קוק כתב כספר אורות התשובה. הרב קוק התחיל לכתוב את הספר, אני מניח שכל מי שמכם מכיר את הספר אורות התשובה רואה ששלושת הפרקים הראשונים מובנים גם בהיגיון שלהם, גם בעברית שלהם, גם בסדר הדברים. אפשר לקרוא את זה באמת שווים לכל נפש. מפרק ד' ואילך, פחות או יותר לא מבינים כלום. זאת אומרת, צריך לעבוד כדי להבין הן את הפסקאות, הן את הקשר בין פסקה לפסקה, הן את העריכה וכדומה. זה ספר, זה הרבה יותר מורכב, ממש, אתה ממש מרגיש את זה שאתה קורא את זה. הסיבה היא מאוד מובנת. את שלוש הפרקים הראשונים, הרב קוק כתב כספר. כל שאר הפסקאות הם, כל שאר הפרקים, מד' ואילך, פשוט הרב צבי יהודה כנראה עבר על כתבי הרב קוק הרבים והמגוונים, על שמונה קבצים וכדומה, ליקט מתוכם את הפסקאות שעוסקות בתשובה, מיין אותם לפי הבנתו, סידר אותם בפרקים וכדומה, אבל הם לא פסקאות שנכתבו מלכתחילה כפסקאות שנועדו להיות האחת אחרי השנייה, מובילה לשלישית, מובילה לרביעית וכדומה, והם גם לא פסקאות שנכתבו מלכתחילה להיות ספר אורות התשובה, ובשל העובדה הזאת הוא ספר מאוד... מחייב עבודה ועמל קשה להבין מה בעצם כתוב בו, וזה מפרק ד' ואילך. האיגרת שלפנינו היא מראש חודש אלול תרע"ש א', כלומר עברו כמה שנים מאז, אבל כמאה שנים, ומראש חודש אלול תרע"ש א', כותב הרב קוק לרב חרל"פ את התוכנית שלו, לכתוב את ספר אורות התשובה. ובעיקר מה שחשוב פה באיגרת, הרב קוק צריך בעצם לטעון ולהסביר למה צריך בכלל עוד ספר על נושא התשובה. הרי ביסודו של... רק צריך להבין את ההשתקקות שלו. שימו לב, כותב הרב קוק ככה, על דבר איגרת התשובה, גדולה מאוד היא תשוקתי, שימו לב למילה, תשוקתי, לזכות להכינה ולסדרה כראוי. אבל לפי ערך גדולת העניין, כן רבו המניעות. כלומר, אומר הרב קוק, אני משתוקק לכתוב ספר על התשובה, אבל נורא קשה. מה קשה בעיקר, הוא גם אומר, זה לא רק קשיים טכניים, צריך לזכור, הרב קוק הוא רב של יפו, של המושבות, יש לו כמה דברים לעשות. אבל, הוא כותב, הקושי העיקרי שלי הוא, בייחוד קשתה עליי מאוד ההסברה והכיוון אל הסערה, עד כמה להנמיך רזי עולם, והכן הוא הגבול של למכסה עתיק, אין השם ויאר לנו בדרכו דרך הקודש. הרב קוק פותח לנו כאן צוהר לעולמו, להתלבטות שליוותה אותו תמיד בכתביו, אבל בספר אורות התשובה יותר מכל. וזו העובדה שאני רוצה לכתוב על התשובה ברמות הכי גבוהות שלה. ברמות הקבליות שלה, ברמות הסודיות שלה, ברמות הקוסמיות שלה, ברמות התפיסתיות. אני לא רוצה לכתוב רק ספר על התשובה, איך אומרים וידוי ומה אדם צריך לעשות בחיים התשובתיים האישיים שלו, אלא אני רוצה לכתוב ספר, כפי שאמרתי, מקיף וכולל על התשובה. ואני מתקשה מאוד להחליט עד כמה להנמיך את הרעיונות הגדולים ולכתוב אותם בשפה שווה לכל נפש, ועד כמה מול האפשרות להשאיר אותם בשפה הפנימית, הרזית, הסודית שלהם, והשארתם בעצם תשמור על טהרתם, לא תנמיך אותם, לא תתרגם אותם לרמה מאוד נמוכה, אבל מצד שני, היא לא תהיה נגישה לרוב בני אדם. זאת ההתלבטות הגדולה, ובגלל זה אני תקוע עם ספר אורות התשובה. זה בעצם מה שכותב הרב קוק לרב חרל"פ בתחילת הדברים. יש לו תשוקה לכתוב. אבל קודם שהרב קוק יעסוק בתשוקה לכתוב, הוא צריך לענות על הצדקה לכתוב. למה? למה לכתוב ספר נוסף על התשובה? כמות הספרות על התשובה היא אינסופית. הרב קוק עצמו כותב, הנביאים דיברו עליה. קודם כל בתורה, יש לא מעט פסוקים על תשובה. הנביאים דיברו על תשובה. חז"ל דיברו על תשובה. ספרים על התשובה נכתבו מהלכות התשובה של הרמב״ם, שערי תשובה של רבינו יונה וכדומה, בחסידות, במהר"ל, בכל זה וכדומה. הרב קוק בעצם באיגרת הזאת צריך לפרוס בפני הרב חרל"פ את השאלה, מה חסר? למה יש צורך בעצם להתוות ספר חדש, משנה חדשה בנושא התשובה? ושוב, אני מסביר שוב, בעיקר על רקע העובדה שקשה למצוא נושא שנכתב עליו כל כך הרבה כמו נושא התשובה. אם הייתם אומרים, למשל, ספר חדש בנושא התפילה, הייתם מבין. פחות או יותר בראשונים אין כמעט כלום על תפילה. אני יכול גם להסביר למה, אבל כמעט ואין כלום. חפשו ברמב״ם על תפילה? ברמב״ם על תפילה? אז אתה יכול להגיד, חסר ספר על תפילה. זה אני יכול להבין. אבל על תשובה? מה חסר? וכאן באיגרת הזאת פותח הרב קוק בפני הרב חרל"פ את הטענה מה חסר, והטענה הזאת בנויה משני שלבים. בואו נקרא קודם כל את השלב השני שלה. אין לכם כמעט ספרים, אז אני אקריא את זה. אומר הרב, אני קורא את השלב השני של הטיעון. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור רשועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן נעיר בתכונתו והצעת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במתמוני מסתרים כמו שאנו רואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדת סובלים חלאים רוחניים, ודאי לא יועילו כל חשבונות וכו' וכו' וכו'. הרב קוק בעצם טוען פה טענה הולכת ומתגלגלת. אני אנסח אותה אנליטית ואחר כך נקרא אותה שוב. הטענה פותחת בהצהרה אנליטית, כל זמן מאיר בתכונתו. כלומר, מצד אחד יש משהו יציב, קבוע, נצחי בתורה. מצד שני, לכל תקופה יש את הזמן המאיר שלה. הדבר, תורה שבעל פה, מהותה, זה מפגש הנצח האלוקי עם העולם שבו אנחנו חיים. לפעמים העולם שבו אנחנו חיים צריך לשעבד את עצמו. לפעמים התורה מקבלת את העולם שלפנינו, לפעמים יש תקנות וגזרות, כל ההתרחשות הזאת זה בעצם מהותה של תורה שבעל פה. בנושאים שבו אנחנו עוסקים, בהם אנחנו עוסקים, בנושאים הרוחניים והפנימיים, כל זמן, כלומר כל תקופה מחייבת הדרכה רוחנית אחרת. הדרכה רוחנית לתלמוד תורה בימים שיש נבואה שונה מהדרכה רוחנית לתלמוד תורה בימים שנמצאים בגלות, שונה להדרכה רוחנית, כפי שנלמד באחת האגרות הבאות, הדרכה רוחנית לתלמוד תורה בארץ ישראל, אפילו בזמן שאין בנבואה, כל זמן מאיר בתכונתו. יום כיפור, היחס ליום, אתם יודעים, ראש השנה, לא צריך ללכת רחוק. היחס לראש השנה מאיר בתכונתו בכל דור ודור אחרת. אני מניח שפה גם לפני 100, לפני 200, לפני 300 שנים, ראש השנה היה יום שההערה המיוחדת שלו הייתה הערת יום הדין. ואני מניח שאתם, זה לא שראש השנה הפסיק להיות יום הדין, חס וחלילה, אבל הפוקוס עבר מיום הדין בשנים האחרונות ליום ההמלכה, יום מלכות השם, שדין זה אחת ההשלכות שלה. והנה אתם רואים והרב קוק אומר, כן, כל זמן מאיר בתכונתו. הרב קוק לא אומר את זה בביקורת, אלא אומר, הנה חינמי. אנחנו, יש חלקים בדורה מסוימים שהוא עצמו, הייתה להם הערה, הייתה להם זריחה מיוחדת בתקופה זו, וחלקים אחרים פה, וביתים כאלה וביתים כאלה, כל זמן בעיר בתכונתו. בהקשר שלנו, המילה תשובה. המילה תשובה, טוען הרב, היא תלוית הקשר. שאלה היא, איפה? מתי? תשובה בגטו של קרקוב איננה דומה לתשובה של דוד המלך, איננה דומה לתשובה במרקש, ואיננה דומה לתשובה של היום. אנחנו נמצאים, וזו טענה שאתם כבר מכירים מהאיגרת הקודמת שלמדנו, מהאיגרת לבצלאל, אנחנו נמצאים בזמן גאולה, בזמן תחייה. מי שיקח, והרב קוק כותב פה דברים מאוד חריפים, מי שינסה לקחת את משנת התשובה שנכתבה לאורך הגלות ולעשות אותה כמשנה היחידה הקיימת, תכף נראה שיש לה תפקיד, כמשנה היחידה הקיימת, יפספס. יפספס. הוא לא יצליח. פעמיים הוא לא יצליח. פעם ראשונה הוא לא יצליח לדבר על הדור. אנחנו אומרים על דור שמה שיעצים אותו זו לא דרך תשובה שדיברו עליה לפני 200 שנים. אנחנו צריכים תשובה, משנת תשובה לחלוץ, לחקלאי, לממפה, למדען, לאומן, לשחקן הכדורגל, לראש הממשלה. ספרות התשובה הקיימת, רבנו יונה, הרמב"ם וכדומה, יכולה להספיק להם? אנחנו מדברים על דור שחיים משמעותם פיתוח, העצמה, פריצת גבולות, חופש, חירות. ספרות התשובה הקיימת יכולה לעבוד לדור הזה מענה? קודם כל אין שום סיכוי להצליח. במידה מסוימת, אם תשימו לב, הרב קוק גם כותב, אבוי לה אם היא תצליח. כי אם היא תצליח, פירושה של דבר, שאנחנו לא נענים לאתגרי הגאולה. אם אתם זוכרים, אמרנו במכתב לבצלאל שלמדנו, שמושג הגאולה והתחייה אצל הרב קוק מחלחל לכל תחומי החיים הרוחניים. ואמרתי, כשלמדנו בשיעור הראשון שהיה בזמן הזה, אז הדגשתי בפניכם את העובדה שאני דווקא בוחר באיגרת שלא עוסקת במדינת ישראל, בציונות, בלאומיות וכדומה. היא עסקה בתרבות ואומנות. וראינו שם באיגרת איך היחס של הרב קוק לעצם הקמת בית ספר בצלאל משתנה בצורה דרמטית של העובדה שהוא רואה בזה חלק ממהלך הגאולה והתחייה. ואחר כך הוא מנסה להדריך את בית הספר בצלאל איך לעשות כך ואיך לעשות כך, אבל קודם כל הראייה שזה חלק ממהלך גאולה זה, ואז הראיתי לכם שהמושג גאולה מחלחל במשנת הרב קוק. כל היהדות כולה מוארת, חוזרת לחיים, פועלת, חיה מחדש, ולכן גם מושג התפילה שלה, וגם מושג תלמוד התורה שלה, ובהקשר שלנו גם מושג התשובה שלה, מושג אחר. ולכן מעיז הרב קוק לכתוב, שמי שיכתוב היום ספרות תשובה, בהתעלמות מהעובדה שאנחנו נמצאים בעת תחייה וגאולה, יפספס בוודאות. נקרא לכם עוד פעם את המשפטים שקראנו. כותב הרב קוק ככה. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, כלומר אם אדם רוצה לכתוב, לעסוק בענייני תשובה, והוא יתעלם מהעובדה שאנחנו נמצאים עכשיו בקץ המגולה, באור הישועה הזרוחה, עכשיו שימו לב למשפט החריף, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. אני שומע פה שני דברים. א', שהוא לא יצליח, אבל ב', אם חס וחלילה הוא כן יצליח, אז הוא לא כיוון את התשובה לאמיתתה של תורת אמת, הוא כיוון את התשובה למקום לא נכון. למקום שמבקש להתעלם מתחייה, מגאולה, צריך ספר תשובה שיקרא אורות התשובה, ושיפנה לדור של גאולה, של תחייה, של עולם ומלואו. זאת ספרות התשובה שאין. אדרבה, קראו אתם את מסילת ישרים, קראו את שערי תשובה של רבינו יונה, קראו את הלכות תשובה של הרמב״ם, קראו וכדומה את כל ספרות התשובה הזאת של שער התשובה ברבינו בחיי וכדומה, מה שאתם רק רוצים, תשאלו את עצמכם. האם זאת ספרות שמספיק בה? שוב, אני רוצה להדגיש את המילים, הרב קוק, עוד מעט אנחנו נראה שהוא נותן גם מענה לכל ספרות התשובה הקיימת, ואת חשיבותה וכדומה, אבל תשאלו את עצמכם ביושב. האם התשובה הזאת מסוגלת להיות תשובה לדור של תחייה? הרב קוק כותב כבר לפני 100 שנים. לא. למה? אני קורא עוד פעם, כי כל זמן מאיר בתכונתו, ועכשיו זה גאולה, ועצת השם אשר יעץ להחל אור גאולה, מעולפת במתמוני מסתרים כמו שאנו רואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניי הדעת סובלי חלאים רוחניים. אם אתם שמים לב, פה הוא מבקר ברמז לא מעט קבוצות, ודל לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל נגד עצת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו העתידים להיות כולם שווי פשע וכו' וכו' וכו'. ולכן הוא אומר, שימו לב, סליחה, עוד תכף אנחנו נגיע. אז טוב, אם יש שאלות קודם כל עד לפה לשלב הזה של הטיעון של הרב קוק, כן? אני לא חושב שיש אצל הרב קוק אופציה שזה לא יהיה עליונים. כלומר, הוא לא כתב דברים עליונים ונדייק, קטני עליונים. אז זה, אלא הרב קוק אומר, יכול להיות שבפרקטיקה למצוא זה עיצה לגרש מחשבות רעות בתפילה, יכול להיות. למרות שאני חושב שגם זה לא. אני באמת חושב שגם זה לא. אני חושב שאם היינו עוסקים עכשיו בשאלת גירוש מחשבות זרות מן התפילה, היינו מוצאים גם פה את הערת אור הישוע הזרוחה במשנת הרב. אבל נניח שלא. אבל, אז, כאילו הייתי עונה לך בציניות קצת. אין טעם לכתוב ספרות חדשה על דברים לא עליונים. כן, כלומר, הטעם הוא לכתוב משהו עליון על תשובה, ו... ככה אני חושב שהרב היה עונה. כן.
השאלה המתבקשת זה באמת איך אנחנו רואים בעולמות שלא קיבלו את תורת הרב קוק, ומה אנחנו רואים על...
אני חושב שהרב קוק היה אומר, היום מסתכל 100 שנים אחרי זה ואומר, תראו כמה צדקתי. תראו כמה צדקתי. כלומר, בשני המובנים. תראו כמה צדקתי במובן הזה שלא הצלחנו לחולל תנועת תשובה המונית באומה הישראלית, כי המשכנו לדבר בשפה הישנה, וב' הוא יגיד, תראו כמה צדקתי שתנועת התשובה שלכאורה מדברת לא בשפה שלי ולכאורה מצליחה, לאן היא מדברת?
אבל הציונות הדתית כן מדברת בשפת אורות התשובה.
אני חושב שהרב קוק היה אומר, שלא לזה התכוונתי עד הסוף, כי הציונות הדתית בוא לא נשבח אותה יותר מדי, אבל צריך לזכור שבגדול הציונות הדתית היא באמת תנועת התשובה הגדולה ביותר בעולם. זאת אומרת, בעולם היהודי, קודם כל היא עצמה, חלק גדול מאיתנו, הם בעצם מי שהרב קוק היה קורא בעלי תשובה. אני מסתכל על כל הדור שלי, אנחנו לא גדלנו רבנים, ולא חלמנו, ההורים שלנו לא חלמו. כלומר, אתה מבין, כלומר, כל הציונות הדתית, כל המהפך הגדול שחל בציונות, תראו, אני זוכר את הפעולות שלי בבני עקיבא, הפעולות שלי בבני עקיבא, בתור סניף שהיה גר ליד הים, ביום שלישי היו בים עם בגדי ים. אתה מבין? כלומר, כל השבט וכדומה, תראו איפה... אתה יודע, אנחנו נמצאים, זה רק כמובן דוגמה, אנחנו נמצאים, כולנו קודם כל תנועת בעלי תשובה, וב' אני יודע שאנחנו לא חוסקים בזה, אבל אני, קשה לי למנות, כלומר, אם אני בודק כמה אנשים חילוניים נעשו דתיים דרך הציונות הדתית, זה מספרים אסטרונומיים. אסטרונומיים. למחצה לשליש ורביע, לא... אז הרב קוק היה אומר, להפך, מבחינה מסוימת, הציונות הדתית מהווה, עצם העובדה שקמה תנועה רוחנית, יראת שמיים, שווה בתשובה מהירה בשפה שלי, למחצה לשליש ורביע, אני אומר שהוא רק לא התלהב, לא היה מתלהב כל כך מהציונות הדתית, אבל היא הכי קרובה למשהו חלם, הייתה מהווה לגבי הרב לא כמוך קושייה, אלא תירוץ. תראו, זה הדור שצמח במשנת התשובה שלי. כן.
כורח חב"ד, הם מאוד מצליחים בעניין של התשובה.
לא נכון. לא, באמת, אני אומר בכאב. נכון, תבדוק.
אבל הם שמים כאילו מפיצים תורה בחו"ל.
אני לא אמרתי שהם לא...
זה מה שזה נשמע, שמוע...
בואו נדבר על הארץ. בחוץ לארץ הם היחידים. אתה צודק. אבל בואו נבדוק בארץ. לא... השקעה מול תוצר? דלמוד. כן.
יכול להיות שבמאה השנה שעברו מאז הרב קוק שינוי
עוד שינויים? בוודאי, בוודאי. תראה, הרב קוק, אנחנו... יצא לזכור עכשיו, מה לא קרה במאה השנים האלה? מה לא קרה במאה השנים האלה? הרב קוק לא ראה לא את השואה, לא את הקמת מדינת ישראל, לא את הפוסט-מודרניזם, לא את ה-New Age, לא את הירושימה, לא, אתה יודע, כל הדברים ש... לא, את האינטרנט. לא, אתה מבין? אמר, בטח, משנת הרב קוק, אני תמיד... הוויכוח הגדול בין ממשיכי כל דרך שלא תהיה, אני אגיד זה במשל, יותר טוב, במשל שאני משתמש בו הרבה גם בישיבה. משל לשבט שהיה גר במדבר. במשך מאות שנים, שבט מאוד שמרני, מאוד זה, היה לובש בדיוק את הלבוש של הוריו, מכנסיים קצרים, גופיות, והיה מקפיד על הלבוש שלו, ולא, שלא שינו את שמה, ולא שינו את לבושם, ולא שינו את וכדומה. והנה נסיבות הזמן גרמו שהשבט הזה עבר לחרמון. ואז השבט הזה התפצל לשניים. חלק אחד מהשבט אמר, אנחנו שמרנים, אנחנו ממשיכים מסורת אבות, אנחנו דבקים במה שאבותינו עשו, הם הלכו עם מכנסיים קצרים וחולצות קצרות, ואנחנו ממשיכים ללכת עם מכנסיים קצרים וחולצות קצרות. השבט השני אמר, החלק השני אמר, אנחנו שמרנים, אנחנו ממשיכים את מסורת אבותינו, אנחנו לא זזים ממסורת אבותינו, הם התאימו את הלבוש לסביבה, ואנחנו מתאימים את הלבוש לסביבה, ולכן הולכים עם דובונים בחרמון. מי השמרן האמיתי? מי האורתודוקס? שאלה טובה? עכשיו, זו אחת המחלוקות שיש לנו היום בין ממשיכי דרכו של הרב קוק. היא באמת, הנה חינם, מי האורתודוקס של הרב קוק? לא שזה, לא בטוח שזה המשימה, אבל נניח שזאת המשימה. מי האורתודוקס? האם מי שבא ואומר, זה מה שהרב קוק אמר, זה היה נכון לפני 100 שנים, זה נכון היום. או, הרב קוק כתב כל זמן מאיר בתכונתו, במאה השנים האלה השתנה הזמן, ממילא השתנתה הערה, ממילא יש צורך בספר תשובה מעודכן. אתה מבין? עכשיו, אני לא יכול לענות במקומך. אבל התשובה שלי היא מאוד ברורה, כן? כלומר, אין לי שום ספק שיסודות אורות התשובה מאוד רלוונטיים, ואין לי שום ספק שצריך להתקן אותם. בסדר, זה התשובה שלי, אבל אתה לא... אתה לא מחויב לו, אתה יכול... כל אחד בדרכו. אוקיי. כן.
אמא שהיה הרב אמר בקשר לאלה ששמו דובונים, כמתים את המסביבה, זה שמרנות, אז מה זה לא שמרנות?
לא שמר, לא, לא שמר, קודם כל זו שאלה טובה, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל את הדיון, אבל אני לא רוצה לסתות אליו, כן, כן, כי זה לא הנושא שלנו. ואתה, אתה עכשיו שואל שאלה טובה, מה יחשב בעצם כלא שמרנות, כן? למשל, כלא שמרנות עשוי לחשב, אנחנו בכלל ליצור מציאות מבודדת, שחיים בתוך מיזוג אוויר, כן, וכדומה, ולכן לשאלת הביקוד לא תהיה שום משמעות, למשל, אתה מבין? או אנחנו נאמר שאנחנו יותר לא מקפידים בכלל על ביגוד, כל אחד יעשה מה בראש שלו. כל אחד יבחר, או אנחנו, אתה מבין, כלומר, יכול להיות, אבל זו שאלה מאוד טובה, כן, מה יחשב כלא שמרנות, אוקיי? כמובן שהרב קוק עכשיו צריך לתת לנו תשובה, במה משנת התשובה שלך תהיה שונה? במה היא תהיה שונה? אז כמובן הוא לא כותב כאן את כל ספר אורות התשובה, אבל רק תקשיבו למילים, אני קורא עוד שניים, שלושה משפטים בהמשך ממה שהוא כותב. אומר ככה, ורוח מעודד, ממלא חיי ישע ועונג השם, בגודל לבב ורוחב דעה והיגיון עוז, ייקח את מקומו בכל הלבבות הניגשים אל השם בהר הקודש, להצמיח פדות בהכשרת החיים, לאומץ אלוהי המבשר צבא רב של יצירת נפשות מוכנות לעבודת גאולה וישועת אמת, ההולכות מחיל אל חיל בגבורות ישע ימין עליון. עכשיו זה קטע שירה מה שקראנו. אני לא הולך להסביר פה מילה מילה, אבל שמתם לב למילים? מה הטרמינולוגיה של התשובה החדשה? אחד, רוח מעודד. כלומר, לא תשובה שפונה אל האדם ואומרת לו, סליחה, כמה אתה דפוק, כמה אתה מלא יצרים, כמה אתה כישלון וכדומה, אלא רוח מעודד. שתיים, ממלא חיי ישע ועונג השם. כלומר, תשובה שהופכת את חיי האמונה לא להכנעה, אלא לעונג, לא לנפילה, אלא לישע. שלוש, וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון רוח ומוגת לבב כליל יחלוף. באופן כללי, שפת התשובה שאנחנו מכירים בדרך כלל, בשפה המסורתית הישנה, היא שפה שאומרת, אתה צריך לחיות כל הזמן חרד, כל הזמן פחד, כל הזמן שם הטיפול, כל הזמן להתרחק, כל הזמן לשים עוד סייג, כל הזמן להקים זה. אני צריך לדבר בשפת אחרת, בשפה שאומרת לאדם, אני מאמין בך, אני מאמין ביכולתך, ברצונותיך, בתשוקותיך, לך עם זה, תתעלה עם זה. כמובן, אני אצטרך לשים גם את ההגבלות, את הבחינות וכדומה, אבל השפה היא שפה אחרת לגמרי, שפה של גבורה. גודל לבב ורוחב דעה והיגיון עוז. שפה שאומרת לך כאדם השב בתשובה, ההיגיון שלך, המחשבות שלך, היצירה התרבותית שלך, העולם הרוחני שלך, זה לא משהו שהוא האויב, זה לא משהו ששייך ליצר הרע, זה לא משהו ששייך לממלכתו של השטן, אלא זה חלק מ... אני רוצה תשובה של אנשים שמאמינים שיש להם מחשבות גדולות, שיש להם היגיון בריא, שיש להם גבורה פנימית, שיש להם כוחות יצירתיים. כלומר, אם עד היום אנחנו רגילים לדבר על תהליך התשובה כתהליך של הכנעה, של כיפוף, של קיבוץ, לא רק כטקטיקה, אלא כהצבת המטרה של אדם מאמין, הרב קוק מדבר על תנועת תשובה שהופכת להיות אנשים גיבורים, אנשים רחבי דעת, אנשים מלאים עונג השם, שמחת עוז, לא פחדנים ולא יראים, להצמיח בדות. עוד דוגמה, הכשרת החיים. כלומר, בדרך כלל תהליך של בעל תשובה היה ללבוש שחורים, לזה, ולהתרחק מן החיים, להסתגר בתוך עצמו, כי החיים מהווים לו איום, החיים מהווים לו סכנה. ואילו התשובה שאני, התשובה הזאת היא תשובה שמתאימה מאוד לגלות. אבל התשובה שאני רוצה לדבר עליה היא תשובה שתביא את האדם חזרה אל החיים, אל טובם, יפעתם, התעלותם וכדומה. כלומר, מספיק לי רק המילים כדי להסביר בהצבת המטרות. האם יש מקום לספרות הישנה? אז כאן אני חוזר כמה שורות אחורה. כותב הרב קוק ככה, ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז. שימו לב למינוחים של תשובה, הוא כותב על ביטחון, על שלווה, על שמחת עוז, שצריכה להתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. עכשיו תנסו להקשיב היטב, ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראת התאה. אדרבה, עוד הוא מרבה את הכוח התנציתי של הזהירות והזריזיות הנשמתית. אומר הרב קוק, אל תתבלבלו, שאני מדבר על משנת תשובה חדשה, אני לא מתכוון למחוק את הקודמת. לקודמת יש תפקיד. לשפה הדתית שמאיימת עלינו, לשפה הדתית שגם מקרינה סוג מסוים של חוסר אמון בנו, בעצמנו, לשפה הדתית שאומרת החיים הם מסוכנים לנו וכדומה, יש גם תפקיד, בהחלט. כל אחד מאיתנו שיודע שיש גם שכר ועונש, יש גם מה שהוא קורא יראה תתאה, יראה נמוכה, זה בהחלט מהווה גם סוג של בלם. ולפעמים אנחנו צריכים את רשת הביטחון הזאת, ולפעמים אנחנו צריכים, היא זו שמטפחת או מפתחת את הזריזות, את הזהירות הנשמתית. ולכן אם הייתי שואל את הרב קוק, האם להמשיך ללמוד את הרי תשובה של רבינו יונה, מה הייתה תשובתו? כן. תשובתו הייתה כן, אבל לא רק. ואם הייתי שואל אותו, האם להמשיך לבנות את העולם המוסרי שלי על ספרות התשובה של חכמי אשכנז? הוא היה אומר כן, אבל לא רק. כלומר, צריך לשים לב לאומנות המיוחדת של הרב, של האמון הגדול שיש תפקיד לכל העולמות הרוחניים שנבנו גם ושנבנים עד היום. גם אותה תשובה שעליה אנחנו מדברים, התשובה מה שהוא קורא יראת התאה. אבל השפה של תשובה, אני חושב ששם הספר שלו מבטא יותר מכל את הדבר הזה, השפה של התשובה נקראת אורות התשובה. זאת השפה שבה אנחנו צריכים לדבר כאשר אנחנו מדברים היום על תשובה. תשובה מאירה, תשובה מזמינה, תשובה מעצימה, תשובה חיה, תשובה שמיועדת לאנשים שרוצים להיות במרכז החיים, שרוצים להתענג עליהם, שרוצים להיות חלק מהם, שרוצים להיות בעלי דעה רחבה ועולם רחב ואושר גדול. ועם זאת, בתוך כל המרחב הזה, צדיקים, בעלי תשובה, שנושאים את השם בתוך מרחבי החיים. האם הרב קוק הצליח לשכנע שצריך ספר תשובה חדש? כל אחד צריך לתת פה את התשובה של עצמו, את התשובה לשאלה הזאת של עצמו. לדעתי, כן. לדעתי, כן. לדעתי, אם הטרמינולוגיה הזאת של הרב קוק, אם היא לא הייתה קיימת לנו, אני לא יודע מה היינו עושים. לא יודע מה היינו עושים בשל העובדה, כפי שאמרתי, שיש פער כל כך גדול בין הערת הזמן שאנחנו חיים בתוכה לבין הערת הזמן שספרות אחרת נכתבה בתוכה. והצורך לדבר אלינו, אל אנשים חיים כמונו, בשפת תשובה, בשפת תיקון, בשפת צדיקות וכדומה, מאירה, מעצימה, שמחה, שלוות עוז, גבורה, כל המילים האלה שראינו מקודם, הוא ממש צורך חיוני. הרב קוק כמובן האמין שברגע שתהיה משנת תשובה כזאת, אז כולם ירוצו אליה, מה שכמובן בצערנו לא קרה. אבל מצד שני, משנת התשובה, זו התשובה שנתתי לכם מקודם, המענה שנתתי לכם מקודם, סליחה, משנת התשובה של הרב קוק הצמיחה שפה חדשה של עבודת השם במציאות, עבודת השם מחוברת, עבודת השם שמחה, עבודת השם גיבורה, עבודת השם של איש צבא, של איש עסקים, של איש תרבות, של החיים. זו בעצם הייתה התוכנית של הרב קוק בספר הגדול של אורות התשובה. אני חושב שהיא, כפי שאמרתי, היא השפיעה מאוד. לא רק היא. אי אפשר להתעלם מהשפעת החסידות, אי אפשר להתעלם, כן, כלומר, הרב קוק הוא לא מבודד, הוא לא נמצא מחוץ לקונטקסט. אבל ספר אורות התשובה באמת נתן טרמינולוגיה חדשה לעבודת השם, או מתחדשת ליתר דיוק לעבודת השם, שהיא גאולית, שהיא שייכת לחיים וכדומה. ואני חושב שכאיגרת ככה לפני יום הכיפורים, אני חושב שהיא צריכה מאוד לדבר עלינו. כי ביום הכיפורים אנחנו צריכים לשוב את התשובה שלנו. התשובה שלנו לא מבקשת להוציא אותנו מתוך, אנחנו רוצים לחיות. אנחנו רואים משהו מאוד משמעותי בתוך כל מה שהחיים האלה מזמנים לנו. והנה יש לנו כאן משנת תשובה שאומרת, כן, אני קוראת לכם להיות אנשי ובעלי תשובה בתוך כל החיים שאתם חיים בתוכם. זה יום כיפור אחר, זה מהלך של תשובה אחר. וכמובן, הרב קוק עצמו אמר על ספר אורות התשובה שצריך ללמוד אותו ללא גבול, כן? כלומר שזה צריך להיות משהו שכל הזמן מניע אותנו לחיות בתוך עולם של תיקון, אבל בשביל זה צריך ללמוד את אורות התשובה, ואנחנו עכשיו לומדים את האיגרת שהרב קוק תכנן לכתוב את ספר אורות התשובה. טוב, שיהיה גמר... סיפור. לא, אספר לכם את הסיפור כבעייתם, למרות שאני קצת מתבייש לספר אותו, אבל הוא באמת סיפור כדי לה. אוקיי? זה היה השיעור הראשון שהעברתי בישיבת הר עציון, כפי שאמרתי לכם, לפני הרבה מאוד שנים, נדמה לי זה היה מ"א או מ"ב, וזה היה, אני ממש זוכר באיזה כיתה זה היה, זה שיורדים למבואה, זה היה הכיתה הראשונה מצד שמאל, היום אני נראית כמו מחסן או משהו, לא יודע זה, אבל בכל זאת... טוב, מסתיים השיעור, כולם יוצאים מהזה, ומישהו שכח את הסיכומים שלו על השולחן. לא יכולתי להתאפק. לא יכולתי להתאפק, לראות איך בחור בשיעור א' מסכם את השיעור של הרב הגאון האברך שמעביר שיעור בפעם הראשונה בחיים שלו בישיבת הר עציון, ואני פותח ואני רואה סיכום שיעור, הפתיחה לאורות התשובה, רב שרלו, וככה זה, ואז אני רואה בשורה השנייה הוא כותב, הרב קוק אמר שצריך ללכת לבני עקיבא. ככה אני עמדתי, אני זוכר את החוויה הזאת, אני לא הזכרתי את המילה בני עקיבא, לא... זה, מה הוא רוצה מהחיים שלי? טוב, מה אני עושה עכשיו? איכשהו הלכתי לבחור הזה, אמרתי לו, תשמע, בטעות, הלכתי, נפתח, עברתי ליד ערוץ 8, לא יודע, משהו, איזה מין תירוץ כזה וכדומה, אבל תגיד לי, איך הגעת מהשיעור שלי לזה שהרב קוק אמר שצריך ללכת לבני עקיבא? אז אמר לי הבחור, אתה אמרת את זה. אני אמר לו, אני הזכרת את המילה בני עקיבא בשיעור, אני בכלל דיברתי על זה וחדר. הוא אומר, לא. אז למה אתה אומר שאמרתי את זה? למה אתה אמרת את זה? אתה דיברת על תשובה בתוך הטבע, בתוך החיים, בתוך המציאות, בתוך זה וכדומה. גם בני עקיבא מדברים על תורה ועבודה. אז בעצם הרב קוק אמר שצריך ללכת לבני עקיבא, כי וכדומה, עשה עוד אחד ועוד אחד וכדומה. אז למדתי איזה פער יכול להיות בין מעביר השיעור לבין אלה ששומעים אותו, כן? וזה היה השיעור הכי טוב שקיבלתי על ענייני הוראה ועל ענייני לימוד. כלומר, כשאתה מעביר שיעור, אל תחשוב רק על השאלה מה אתה רוצה לומר, אלא תבחן אם אתה מעביר אותו בצורה שאנשים... כי מה שקורה לאנשים שהם שומעים שיעור, הם בדרך כלל מכניסים את הרעיונות שהם שומעים לתוך משבצת שכבר קיימת אצלם. וכן, כלומר, בסופו של דבר, כל העולם, פחות או יותר כל היהדות מתחלקת אצלם לחומריות וגשמיות. כן? לא משנה, אתה יכול להכניס, או משהו מן זה, יש כאלה קוביות, זה נקרא שיטת הגשטלט, ככה זה בתורת ההכרה, כן? שיש תבניות כאלה, ואתה, כל אחד מכניס את ה... לא משנה מה אני אגיד, אבל... אתה תכניס את זה, יש בני עקיבא ויש חרדים, אז לכן, אם אתה מזכיר את המילה אור, זה, אם אתה מזכיר עבודה פה, וכדומה. האומנות הגדולה של מלמד, האם הוא מצליח, א', לגרום לתלמידים שלו, או לא להכניס דברים לתבניות, או לבנות תבניות חדשות. כן, לבנות תבניות חדשות שתצלחנה להיות יותר מורכבות, להכיל את הרעיונות היותר גדולים וכדומה. זה למדתי בשיעור הראשון. תיזהר, תיזהר, כשאתה מלמד משהו, זה ששומע אותך מכניס את זה לתוך התבניות האלה שכבר קיימות בו. ולכן, תנסה, כשאתה מלמד שיעור, להוציא אנשים מתוך התבניות, או לפחות להיות מודע לבעייתיות שיש, ולנווט בתוך המסגרת הזאת. אז ככה הרווחתי גם שיעור למכון. טוב, שנה טובה בגמר חברה.
של הרבינו נהיה במוח.